כל חי אונליין 93fm.co.il מהדורת הבוקר עם מרדכי לוי.
בוקר טוב ושלום רב לכם. ראש עיריית ירושלים ניר ברקת מתכוון ככל הנראה לרוץ לתפקיד ראש הממשלה הבא של מדינת ישראל. בזמן האחרון היו הרבה שמועות, חלקן הוכחשו. הבוקר ניר ברקת מוציא הודעה רשמית ומודיע: התפקדתי לליכוד ואני מזמין את כולכם לעשות את המעשה הזה. עוד מעט אנחנו נבין מה המשמעויות, מה יקרה לירושלים ומי הולך להחליף אותו בעיר הכל כך נפיצה. חברי הכנסת החרדים הצליחו להגיע להסכמה ולהבנה עם שרי הממשלה להעביר עוד סכום של למעלה מ-80 מיליון שקלים לחינוך החרדי. הבוקר הזה רק לחשוב על מה שעובר על שי פירון, כשהוא רואה שמעשה ידיו טובעים בים. בינתיים, הרצוג מודיע, הוריתי לחבריי במפלגה לפתוח את מטות הבחירות, כי בשנה הבאה יהיו כאן בחירות, ועוד ועוד עדויות על כך שאנשי הימין שנעצרו בחשד להצתה של הערבים, עוברים התעללות קשה ביותר. אנחנו ננסה לבדוק מהן באמת השיטות של השבק, לנסות ולגרום לאנשים להודות במעשיהם. גם על עיצומו של יום, יום הצום שלנו, אבל קודם, לכותרות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
אריאל שרפר, בוקר טוב.
שלום רב מוטי, בוקר טוב. ולכותרות השעה 8, ראש עיריית ירושלים ניר ברקת הודיע כי הוא מתפקד לליכוד. כתבנו בנצי ליזרוביץ' מציין כי ראש העיר ברקת הבהיר בהודעתו כי רק בתום הקדנציה הנוכחית יחליט האם להתמודד שוב על ראשות עיריית ירושלים או לשרת את ישראל ברמה הלאומית כהודעתו. מזכ"ל האום בן קי-מון מגנה את ירי הרקטות מלבנון לשטח ישראל שאירע בתחילת השבוע, והגדירו הפרה רצינית של החלטת האום שהביאה לסיום מלחמת לבנון השנייה, ושהוא קורא לשמור על איפוק. מזכ"ל חיזבאללה נסראללה קבע אמש בנאום מיוחד כי ישראל אחראית לחיסול בכיר ארגונו סמיר קונטר, והצהיר כי חיזבאללה יממש את זכותו להגיב על כך בכל מקום זמן בצורה שיראה לנכון. ירדן הוסיפה את חיזבאללה ומשמרות המהפכה של איראן לרשימת ארגוני הטרור ושל מעורבותם של הארגונים בלחימה בסוריה. נציגי ההסתדרות והאוצר ימשיכו היום במסע ומתן על הסכם השכר החדש, ניסיון למנוע שביתה כללית במגזר הציבורי ובמערכת החינוך החל ממחר בשעה 6 בבוקר. פרקליטה של משפחת נתניהו, עורך הדין ויינרוט, מבקש להיפגש עם היועץ המשפטי לממשלה ויינשטיין וניסיון למנוע את חקירתה של הגברת שרה נתניהו בפרשת הוצאת מעונות ראש הממשלה. ויינשטיין סרב לפגישה וביקש לקבל בכתב את מסקנותיו של ויינרוט בנושא. יושב ראש הרשות אבו מאזן הודיע כי בכוונתה להנפיק דרכונים למדינת פלסטין בתוך שנה מהיום, על רקע החלטת הפרלמנט היווני לאשר היום החלטה המכירה ותומכת במדינה פלסטינית. שגרירת ארצות הברית באום הודיע כי הנשיא אובמה יוזם פסגה בינלאומית על משבר הפליטים העולמי שצפויה להתקיים בעצרת האום הבאה. הערב במוצאי צום עשרה בטבת התאספו המונים בצומת הרחובות שרי ישראל ומלכי ישראל בירושלים לעצרת מחאה נגד חוק הגיוס המתוקן. חלקה הראשון של העצרת בשעה 8 יהיה ביידיש, בשעה 9 ינסו נאומים בעברית את העצרת מארגנים העדה החרדית ואנשי מרן הרב אוירבך. התחזית היום ומחר בהיר וקר, הטמפרטורות ללא שינוי. עד כאן הכותרות, מוטי.
אריאל, תודה. בוקר טוב. בצוות המשדר שלנו הבוקר הזה, ישראל אוחיון, יעל איבר ומוטי קופפר. מתחיל. שוב שלום לכם, בוקר טוב. אז בתקופה האחרונה שמענו הרבה על כוונותיו של ניר ברקת להתמודד לרשות עיריית ירושלים, אבל חלק מהשמועות הללו הוכחשו לחלוטין. הבוקר הזה, ראש עיריית ירושלים ניר ברקת כמעט ומאשר שזה מה שהוא הולך לעשות. איתי גדסי, כתבנו הפוליטי, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, מוטי.
ממש לפני דקות, ברקת, מה שנקרא, מודיע לכולם, אני בליכוד.
כן, למעשה, כמו שאמרת, כולנו חיכינו איזה כבר תקופה ארוכה, למרות כל השמועות, וברקת בסוף מבין שהוא מיצה, ומצטרף לחיים הפוליטיים האמיתיים. אתה יודע, בעבר הוא ניסה לעשות את זה עם קדימה, כשהוא נשאר ראש העיר, ניסה לבנות את עצמו לעתיד, לא בדיוק הלך, היום הוא כבר כמה קדנציות עם נתניהו, עם הליכוד, עכשיו הוא גם מצטרף לליכוד, הוא כמובן עדיין, כמו שאמרת, לא מכריז הכרזות כמו התמודדות לרשות הליכוד, אבל הוא לא שולל אותה, הוא אומר, אנחנו עדיין לא החלטתי האם לקפוץ למים, מה שנקרא, או לא, אבל הוא מתפקד לליכוד, קורא לכולם להתפקד לליכוד עכשיו, כדי לקבל את הכוח.
טוב, בוא נשמע את הדברים כפי שברקת משחרר אותם הבוקר לאוויר העולם. הנה.
לפני 15 שנה עזבתי את כל הסקאי כדי לשרת את ירושלים במשכורת של שקל לשנה. מתוך אותה תחושת שליחות ואחריות לעתיד המדינה, אני מתפקד לליכוד. במערכות הבחירות האחרונות התייצבתי ותמכתי בראש הממשלה ובליכוד. כמי שמאמין בשמירה על ארץ ישראל וירושלים מאוחדת, חיזוק הביטחון וצמצום פערים חברתיים, איני יכול לעמוד כצופה מהצד. התפקדות גדולה לליכוד תזרים דם חדש ורוח חדשה, ותחזק את המנהיגות שבאה לשרת את הציבור ללא שיקולים זרים. ההתפקדות תחזק גם את ירושלים, ותאפשר לה לקבל את המקום הראוי לה בחלוקת המשאבים הלאומיים. ירושלים היא משימת חיי. יש לנו עבודה לעשות, ואמשיך לשרת את ירושלים כראש העיר, לפחות עד סיום הקדנציה הנוכחית, ובעתיד אקבל החלטה אם להתמודד שוב, או להמשיך לשרת את הציבור ברמה הלאומית. בידיכם הזכות להיות שותפים לעיצוב פני המדינה בשנים הקרובות. הצטרפו איתי לליכוד עכשיו.
אלה הדברים שראש עיריית ירושלים ניר ברקת מפרסם הבוקר בדף שלו. ואני רוצה לקבל ממך, איתי גדסי, קודם כל ראש העיר אומר, אני אשאר עד סוף הקדנציה הזו לפחות, מה שבעצם אומר שאחרי הבחירות הללו, כנראה אני לא הולך להמשיך בירושלים. הוא הולך להיות חבר כנסת מן השורה בליכוד, או ששאיפותיו גדולות כפי שאנחנו שומעים?
שאיפותיו גדולות מאוד, הוא רץ למרחקים ארוכים, כמו שאתה רואה, כמו שזה נשמע, הוא גם פוקד המון אנשים בתקופה האחרונה לליכוד, כדי לקבל את הכוח הפוליטי לעלות, אתה יודע, מעלה, מה שנקרא. ואגב, זה מתקשר לנו לנושא, אתה זוכר שמשה לאון הצטרף פתאום באופן מוזר לקואליציה, ונהיה חבר של ברקת.
כן, ואז רצו שמועות שיש ביניהם סיכום, כן, שיש ביניהם סיכום שהוא יעביר לו את רשות העיר.
היום אנחנו קצת מבינים יותר, אתה יודע, ברקת מכריז בצורה רשמית שהוא נכנס לפוליטיקה, ותראה, צריך להוסיף כאן עוד משהו. ברקת הוא הפוליטיקאי העשיר בישראל, עם הון מוערך של איזה 500 מיליארד שקלים, אתה יודע, זה נותן כלים גדולים לפוליטיקאי להתמודדות כזאת.
מה קרה לך? הייתה איזה אסור, זה לא חוקי. אתה לא יכול, בגלל שיש לך כסף, אתה לא יכול לבזבז אותו על בחירות, אתה יודע. אבל אין ספק שזה נותן לו מעמד לא מבוטל, וחיבורים וקשרים. ויהיה מאוד מאוד מעניין, מאוד מאוד מעניין, האם הוא באמת ממשיך מפה לבית ראש הממשלה? האם זה היעד שלו? והאם הוא הולך להתמודד מול בנימין נתניהו? כי ביבי לפחות עושה רושם שהוא הולך להיות כאן לפחות עוד 20 שנה, בקיצור הולך להיות מעניין.
או שהוא ימתין בצד, אתה יודע, הוא ימצב את עצמו במקום גבוה בליכוד, כדי להיות מספר 2 במשך תקופה ארוכה, ואולי עוד 10 שנים הוא יצליח להתמודד מול ביבי ואפילו לנצח.
איתי גדסי, כתבן הפוליטי, תודה רבה לך, בוקר טוב.
בוקר טוב.
בוקר טוב. עכשיו אנחנו רוצים לפנות לשניים. שלום ירושלמי ויוסי אליטוב, שלום, בוקר טוב חברים.
שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב.
האמת לא כזה הפתעה, נכון? שלום, ידענו שיש כל מיני רישרושים בכיוון הזה בחודשים האחרונים.
לא, ברור שזה לא הפתיע. מה שקרה זה הסיפור של העיתוי, שנבע גם מסוג של ביקורת. הלו, ניר ברקת שידר לאורך זמן שהוא רוצה להתמודד על רשות הליכוד, ללכת לפוליטיקה הארצית. אני רק מזכיר לך שהוא רצה להיות שר בממשלה הזו, שר לענייני ירושלים, והדבר לא הסתייע, למרות שהוא קיבל הבטחה. והביקורת שלו הייתה, אם אתה רוצה להתמודד על רשות הליכוד, כדאי אולי שתתפקד למפלגה שאתה רוצה להנהיג. הוא עיכב את זה די הרבה זמן, והיום הוא יצא עם ההצהרה הזו. אני חושב שהוא ילך לפוליטיקה הארצית אחרי שהוא יסיים את הקדנציה כאן. לדעתי אין שום מצב שהוא יתמודד מול בנימין נתניהו, אבל אחרי בנימין נתניהו הכל פתוח.
אבל יש סיכוי מאוד גדול, שלום ומוטי, שמה שקוראים גדעון סער, שמחליט פתאום לרדת למגרש ומוציא את ההודעות השבוע שיפתיעו אפילו את האנשים שלו, וההחלטה של ביבי ללכת לבחירות כיור ליכוד, ברור שזה גורם לניר לבוא ולהיות בסביבה למה שלא יהיה, ושימו לב לדבר שכמעט אף אחד לא מדבר עליו. מה שקורה בפרשת המעונות בבית ראש הממשלה, וקורים המון דברים שלא מגיעים לתקשורת, וטבעם של דברים כאלה באמת שהם לא מגיעים בשלב הראשון, יש סיטואציה מסוימת שהמדינה יכולה להיכנס לסחרור בגלל התפתחות בחקירה שם. וכאשר זה יקרה, ניר ברקת לא יוכל להגיע. הוא חייב להיות כאן בהתרחשויות שיהיו.
בקיצור, מה שאתה אומר, יוסי, שההודעה מאתמול או משלשום על כך שמתכוונים לחקור בעזרה את שר נתניהו, גרמה לברקת לזרוק את הקלפים על השולחן.
ברור, מי שעוקב אחרי הידיעות אצל יואב יצחק, ואי אפשר לזלזל במה שכתוב שם, ומי שהסתובב אתמול בכנסת ראה עצבנות, מתיחות, בפירוש קורים דברים, אנשים נחקרו, אנשים במעגל השני והשלישי שם, כבר אף אחד לא יודע מה, מי מדבר ומי מבקש להציל את אורו, והתרחשויות כאלה. כן. משדרים אובדן שליטה ברמה מסוימת.
טוב, האמת שהתהליך הזה הוא תהליך מאוד מאוד דרמטי, לא רק בגלל העובדה שברקת מגיע לליכוד, ואולי משם הוא יגיע לתפקיד ראש הממשלה, אלא אנחנו יודעים שאם הוא עושה את המהלך הזה, הוא צריך לעזוב את ירושלים. אם ברקת עוזב את ירושלים, הולך להיות כאן מאוד מאוד מעניין. ירושלים היא עיר נפיצה. ברקת הצליח איכשהו להחזיק אותה בקדנציות שלו. לא בטוח שזה ימשיך הלאה אחרי זה.
צריך אבל לזכור, גם מוטי ויוס, צריך גם לזכור שאין לברקת שום כוונה להתמודד מול נתניהו, כל עוד נתניהו בעניינים. עכשיו, ההתפתחות שיוסי מדבר עליהם מבחינת חקירה וכן הלאה, בוא נחכה, אני לא רואה את נתניהו, עוזב את התפקיד שלו בגלל החקירות האלה כל כך מהר. אל תשכח שהחקירות הן בעיקר נגד אשתו ולא נגדו. אבל בוא נחכה ונראה. לגבי ברקת, ההחלטה שלו, ההכרזה שלו, כמו שאמרנו, היא לא מפתיעה, אבל צריך תמיד גם לזכור שאף אחד בליכוד לא בנה את המעמד שלו בליכוד ולא הכין את עצמו לרשת את נתניהו כדי לפנות מקום היום לניר ברקת. ההתמודדות שלו על הנהגת הליכוד, צמרת הליכוד, היא לא משחק ילדי. והרבה אנשים שם ישימו לו רגליים, לא יפנדו לו את הדרך בצורה כל כך מהירה.
שלום, אבל שימי לב, עד כמה, מה קורה בליכוד, סילבן, שלום, מאז שסילבן הולך, וכחלון עזב, וגדעון הלך, ושאתם מדברים איתך היום על יורש של הליכוד, מדברים איתך על ישראל כץ, אז באמת, אם אתה היית מייעץ לניר ברקת, והיית אומר לו, זה הזמן
חבר'ה, שימו לב אבל מה קורה כאן, פרשננו היקרים. אנחנו מדברים על מה קורה בפוליטיקה, ומה יקרה עם ביבי, ומה יקרה עם ברקת. אנחנו לא עוסקים בשאלה האמיתית, האם ניר ברקת, יש לו את זה, האם האיש הזה, יש לו שאיפות שמתאימות ליכולותיו, או שאולי הוא קופץ גבוה מדי, כי...
אני חושב שניר ברקת עוד לא הוכיח יכולות מנהיגות, הוא הוכיח שיש לו הרבה כסף, ושהוא יודע להרים קמפיינים, לא ראינו שבזמנים קשים הוא יודע לתפקד, חובת ההוכחה עליו, יכול להיות שבכלל המנהיגות בישראל יורדת ויורדת מקדנציה לקדנציה, אני צריך להתרגל למנהיגות הזאת, ויכול להיות שהוא יפתיע. מה שהוא עשה עד היום, נראה שאפילו ירושלים קצת גדולה עליו. לבוא ולהושיב אותו על ישראל, זה נראה קצת גדול, אבל איך תראה, יכול להיות...
גם על טראמפ חשבו שאין לו שום סיכוי, הייתה לו תקופה שהוא עבד יפה בסקרים.
לא מזמן עיתון ליברל הוציא גיליון שלם ששלום כותב בו, מה קרה שאנחנו לא מצליחים לייצר מנהיגות חילופית לנתניהו? האם נתניהו הוא כזה גדול, או שהמנהיגות אצלנו כזו ענייה? ויכול להיות שבאמת התשובה נמצאת קצת כאן וקצת שם, כשאתה מדבר בסופו של דבר על היורשים האפשריים שלו, שזה בנט, גדעון, סילבן וניר ברקת, אתה לא רואה פה איזה בשורה שראית בעבר כשביבי הגיע, אפילו שברק הגיע, אפילו אצל אולמר. מה המסר שיש לברקת חוץ מזה, שיש לי המון המון כסף ואני יכול לבלוע את כולכם, ואני אייצר בעזרת 100 יועצים קואליציות בלתי אפשריות.
יוסי, אתה לא יכול לבטל לגמרי את ברקת שהגיע מנוהר, והצליח גם להפוך לראש העיר ירושלים, גם לנהל קמפיינים טובים.
וגם להשתלט על מחבל בבירה.
גם להוכיח מיומנות
פוליטית. ועדיין הפירמה, שלום, הפירמה של מדינת ישראל היא פירמה מאוד מאוד מסובכת.
ברור. דרכות ארוכה, אבל תשמע, אתה לא יכול לבוא ולהגיד שהאיש הזה לא עשה כלום במשך השנים האלה, גם ברמה הפוליטית. זאת אומרת, הוא כן הצליח איכשהו להוכיח את עצמו, לפחות להוכיח את הכישורים, להוכיח כאן כישורים פוליטיים, כישורי חיבור, כישורי תמיכה, קמפיינים. זה לא, בוא נגיד, אל תעשה ממנו פוליטיקאי מן השורה, כי הוא קצת, אני חושב שהוא קצת יותר.
יכול להיות שהוא קצת גם כן מטעה, בוא נזכור שברקת עבר מערכות בחירות מורעלות ביותר, והוא הצליח בסופו של דבר לנצח בהן.
את מי הוא ניצח?
האיש הבלתי מנוצח.
בסדר, אבל...
ניצח את משה ליאון, אתה יודע, כל המנגנונים עבדו נגדו.
אוקיי, אז יש לו הרבה כסף, אבל אני לא אומר, יכול להיות שהוא...
ניצח חיבור בין ליברמן
וסטיבר חברים, מישהו עשה, כן, מישהו עשה סקר? ראיתם איזשהו סקר ששואל את הציבור בישראל, מה דעתכם על ברקת? האם הוא מתאים לתפקיד ראש הממשלה? זה נושא שנגעו בו?
כנראה יגרו בו מעכשיו.
כן, טוב, לא חשבתי שאולי פספסתי
משהו. משהו אחד ברור, הוא יביא, מה שהוא עשה בשנה האחרונה בעיקר, הוא הביא המון מתפקדים. האנשים שעבדו תחתיו גיסו קבלני קולות, ישבו איתם למפגשים בבתי קפה, בלובים, במלונות, והביאו המון המון מתפקדים. עכשיו הוא עובר, איך אומרים, מהסמוי לגלוי. הוא יגייס מספרים מאוד מאוד גדולים בעזרת הכסף שלו והמנגנון שלו, ובסופו של דבר הוא יהיה כוח בליכוד בכל מקרה. גם אם הוא יחליט שבמשמרת הקרובה הוא לא מתמודד, אנחנו נעלה מהר על מחנה ניר ברקת. יהיה מחנה שייצר כל מיני חיבורים, והוא ישים את ירושלים, טוב. הוא ילך על ירושלים שזה מילת קסם, וימים יגידו
חברים, אני
האם
רק
ניר
מנסה,
ברקת יחליף את נתניהו.
אני רק מנסה לדמיין את לשכת ראש הממשלה, כאשר אנשי ראש הממשלה או אנשי לשכתו הם קרובי איזק ואברהם יקרו איזו, תשמע, זה...
כן, הכל יכול להיות. אתה יודע מה, זה דווקא יותר קרוב מאשר ניר ברקת ראש הממשלה.
חברים, אני מודה לכם, תודה, בוקר טוב שיהיה. דודי אמסלם, שלום, בוקר טוב.
בוקר אור ומבורך.
מה שלום אדוני?
אני ברוך השם.
כן, קודם כל תגובתך להודעתו של ראש העיר ניר ברקת.
א', אני שמח, כל מי שמצטרף לליכוד. ניר ברקת זה עוד אחד מתוך כמה עשרות אלפים שהתפקדו לליכוד. ברוך הבא.
כן, אבל ברור לך שהוא לא סתם מתפקד. כנראה לפחות לפי מה שאומרים הפרשנים, האיש מתכוון לרשת את נתניהו.
בבקשה, שינסה.
מה אתה חושב על המהלך הזה? יש סיכוי? אתה מכיר את מה שקורה בליכוד פנימה? כי אין איזה אלטרנטיבה, אתה יודע, שמונחת על השולחן. אין איזה מישהו שאני יכול להגיד לך, תקשיב, זה הולך לרשת את נתניהו. וגם אם היה מישהו... הוא עזב גדעון סער. הזירה די משוחררת לברקת. צריך רק שנתניהו יסתבך באיזה משהו קטן, וברקת ממשיך הלאה.
תראה, אני מכיר את ברקת. בנשונה לאחרים, אני מכיר אותו באופן אישי. אדם לא ראוי לתפקיד, לא מסוגל לעשות, לא מסוגל לנהל תהיר כמו שצריך, ובוודאי לא את הממשלה. אז לכן בוא נעזוב את זה, שיתמודד עם הציבור יבחר. בוא נעזוב את זה, לגבי הליכוד. אני חושב שאנשים ראויים מאוד בתוך הליכוד.
למה אתה חושב שברקת לא ראוי לתפקיד?
בגלל שאני מכיר את היכולות שלו, גם במידות האישיות, וגם את היכולות האישיות שלו.
כלומר?
עבדתי איתו כמה שנים.
מה, איפה אתה רואה? אני דווקא רואה את ירושלים מתפקדת יופי.
אני לא חושב כמוך, מה לעשות? אני מכיר את הפרטים, אני מכיר את היכולות של הבן אדם, לא חושב כמוך.
מה, איפה אתה רואה את נקודות החולשה, את אי היכולת שלו?
אני לא רוצה להיכנס לזה, באמת, ברמת הרכילות, אני לא רוצה להיכנס לזה. אבל בגדול, לדעתי, באופן ספציפי, הוא לא מתאים לתפקיד.
טוב, אתה אומר שאולי מדובר באיש נחמד וחביב, אבל ראש ממשלה זה לא תפקיד שמתאים לו.
בוודאי שלא. אני חושב שברגע שהציבור יחשף ליכולות של הבן אדם, אז יבין את זה בבד.
הבנתי. טוב, אז אנחנו צריכים להמתין. בטח הרבה דברים יצופו בתקופה הקרובה. חבר הכנסת אמסלם, יושב ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה, תודה, בוקר טוב.
בוקר טוב לך ולמאזינים.
בוקר טוב. פרסום.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם מרדכי לביא.
עכשיו לסוגיית העינויים בשבק, עורכת הדין חנית פינט, שלום, בוקר טוב.
בוקר
אור. אני מבין שאחיין שלך עצור במרתפי השבק, מה שאנחנו נוהגים לקרוא?
כן.
מה, על הסיפור, כן, של, נכון. על הסיפור של שריפת הבית
כן, הערבי? כן, אני ביקרתי ביום רביעי שעבר, אם אני לא טועה, 16 לחודש, הותר לראשונה ב-12 בלילה, שזה באופן רשמי כבר 17 לחודש, לאורך דין להיפגש איתו, והוא שהה איתו אורך דין מכוננו במשך 5-6 שעות עד לפנות בוקר, עד הבוקר, וביום, אותו יום, ביום חמישי אחר הצהריים, אני הלכתי לראות אותו, וכמובן שהזדעזעתי מאוד מאוד קשה, מאוד קשה לי גם לדבר על זה, לחשוב מה הוא עובר. הוא עובר עינויים קשים, ופה ושם אני רואה הכחשות כאלה ואחרות, למרות שלרוב זה לא מוכחש אפילו.
רגע, מה זה עינויים? זה באמת הנושא שאנחנו רוצים לדבר עליו. יש דיווחים על כך ש...
קודם כל, מדובר על חקירות של עד 20 שעות ביממה.
נו.
בין 18 ל-20 שעות, כך נאמר לו.
מה הבעיה בזה?
כי אין לו שעון, אז יכול להיות שזה יותר, אין לו תחושת זמן.
רגע, מה הבעיה? מה הבעיה שחוקרים אותו 18 או 20 שעות?
לא, חוקרים אותו תוך כדי עינויים במשך...
מה זה תוך כדי עינויים? מה עושים לו?
מחיבים לו, נותנים לו אגרופים בבטן, בחזה, צופטים אותו חזק במקומות רגישים פעם אחר פעם. הרבה מזמן החקירה שמים אותו על כיסא בלי משענת. הוא כמובן אזוק כל הזמן. ידיים ורגליים, ומתאים את הכיסא אחורה, את המושב ללא המשענת אחורה, ואז צריך להפעיל שרירי בטן, או שהגב הולך פשוט לכיוון הרצפה בקשת הפוכה. אז הוא סובל מכבי גב איומים, עכשיו באופן קבוע.
רגע, שנייה, אני מנסה לתאר את הסיטואציה. הוא אזוק בידיים וברגליים, יושב על כיסא ללא משענת, ואז מה?
ומתאים את הכיסא אחורה.
איך מתאים אותו? הרי זה ייפול.
לא, מחזיקים אותו כנראה את הכיסא. אני לא שאלתי את הפרט הזה, אבל איך
באמת... לא מצליח להבין את הסיטואציה, אוקיי.
לא, אולי מחזיקים את ה... אני לא שאלתי, אני רק מנסה לחשוב איך... אולי מרימים את הרגליים הקדמיות. אולי יושב מולו חוקר, ומחזיק... קודם כל הם כמה חוקרים. כמעט לא קורה שהוא...
כן, אבל אני לא שומע ממש התעללות ממה שאת מתארת לי כאן, זה...
מה זאת אומרת, איך אתה יכול לשבת אחורה כשאין לך משענת?
מה הבעיה? אי אפשר לשבת כשאין לך משענת?
כשאתה מוטה אחורה?
איך אתה מוטה אחורה? אני לא מבין את הסיטואציה
הזאת. אני אומרת לך, מרימים כנראה, מתים את הכיסא, כנראה אם אין משענת, אז כנראה...
אם מתים את הכיסא, הכיסא נופל.
לא, מחזיקים את זה. על ידי הרמת...
זאת ההתעללות שמדברים עליה?
שתי הרגליים הקדמיות, מותחים לו איברים, נותנים לו סתירות לחי ברמה כזו שהוא נהיה חירש. אתה לא הבנתי, נחזור לכיסא.
מותחים לו איברים, את אומרת?
כן, ככה הוא אומר.
כן, ומה עוד?
שמו לו את ה... זה דברים שלא עושים כמה דקות וזהו. זה יום אחרי יום, שעה אחרי שעה, רוב שעות היממה. עכשיו, הכל מלווה כמובן בכללות וגידופים ו... ואתה רוצח, ואנחנו נשים את כל המשפחה שלך בכלא, ואבא שלך לא אוהב אותך, ומקללים כללות איומים. בשבתות זה גם מלווה במוזיקה גבוהה, והוא הרגיש שזה יותר, חקירות יותר ארוכות, הם מאוד אוהבים
את השבתות. אני רק רוצה לסכם, אני אגיד לך, הסוגיה
של... אבל לא הבנתי למה אתה לא הבנת את הנושא של הכיסא, זה כואב לי בגב לחשוב על זה.
אולי
הדמיון שלי מוגבל קצת. איך מתאים כיסא שאין לו מושב? אני אומרת, כנראה...
אולי הדמיון שלי מוגבל, או שאולי את לא מסבירה נכון את מה שעובר עליו שם.
לא, אני אומרת שתראה, אני לא שאלתי אותו.
אני חושב שסוגיית העינויים היא סוגיה חשובה, ולכן אני הייתי שמח לשמוע ממך דברים ברורים לגבי העינויים. מה הוא טוען שעושים לו שזה... הדעת אינה סובלת, אני מבין שאחד מהם ניסה להתאבד. כלומר, יש שם איזה משהו מאוד חמור. לעטות כיסא בלי משענת... לא,
לא, אבל תנסה כשאין משענת, אין לך איפה לשים את הגב.
זה הדבר הכי חמור שעשינו?
אתה מוטה לכיוון הרצפה, אתה בין 90 מעלות, שזה משענת רגילה, פחות או יותר, לבין 180 מעלות של הרצפה.
זה המעשה הכי חמור שעשו לו?
מה אתה אומר? לא, אני אומרת, זה כל הזמן, ביתות ברגליים כל הזמן. הגפיים שלו כבר, הוא בקושי מרגיש אותם. עכשיו, כמובן שגם מקבלים מעט מאוד שינה. עכשיו, הוא גם, יש לו בעיה רפואית, ובגינה הוא צריך זריקה פעם בשבוע. בשבוע הראשון הוא בכלל לא קיבל, הוא חרחר, היה קשה לו לנשום. יש לו בעיית אלרגיה קשה, שכל רופא יודע שאם לא מטופל, יכול להגיע גם לאסמה.
אז מה הוא מקבל, קורטיזון?
וסוף סוף, אני אני לא זוכרת את השם התרופה, משהו כמו
טלפת,
אבל אני לא זוכרת את שם התרופה.
תגידי,
לא נתנו לו לראות רופא בשבוע הראשון.
נכון?
כן. ובשבוע השני, מאז שכן נותנים רופא, אז למרות שהרופא הפרטי שלו אמר שהתרופות הרגילות, התרופות הרגילות שנותנים בדרך כלל לאלרגיות לא משפיעות עליו, הוא צריך זריקה, זה לא נעשה.
תגידי, עורכת הדין פינס.
לא, אני רק רוצה להגיד שגם, תראה, אני לא יודעת אם העם מבין שכשמישהו קלו בלי עורך דין ואין שום פיקוח ומגיעים למצבים של התאבדות ובקושי ישנים ויש לו סמיכה ומזרון עם אבק, אז הוא לא יכול גם להתכסות עד הסוף כי יש לו בעיות של אלרגיה, אז רק את הפלג גוף תחתון, ולא מגיע אליו רופא, והוא מגיע לכדי הקאה, ויש לו כאבי גב בגלל ההטייה הזו, שמאיזושהי סיבה קשה לך להבין איך עשו את זה.
כן. האמת שהתורים שלך ממש נוגעים ללב.
יש פה בעיה רצינית.
אני רוצה להסביר משהו. עורכת הדין פינס, ברשותך, האמת שהתורים שלך ממש נוגעים ללב, באמת קשה להבין איך מתנהגים כך לאדם.
קשה להבין, ואני רוצה שכל אחד
יגיד. אבל את יודעת, באותה נשימה צריך לומר שלא מדובר באיזה סט תמים, מדובר במישהו שלפחות על פי החשד ביצע רצח.
אז קודם כל לא ברור אם יש חשד של ממש או לא, ולמה צריך לנסות להוציא הודעות או הלשנות בדרך כזו. אמרה לא מזמן, אני חושבת אתמול, שרת המשפטים שקד, שהיא בדקה ונעשה במסגרת החוק. בהנחה שזה נכון, וזה נעשה במסגרת החוק, אז כל ה-120 חברים של הרשות המחוקקת צריכים לחשוב אם החוק הזה הוא דמוקרטי או לא. כי אני רוצה להזכיר לך שגם כשמישהו, יש כבר כתב אישום וגם עבר את התהליך של כל המשפט והורשע ונגזר דינו, למיטב ידיעתי אין בארץ גזר דין של עבודות פרך או משהו כזה או של עינויים. גם אחרי שזה זה, זה, זה ודאי, לפחות לפי המשפט שנערך שמישהו, אז כשיש חשד איך okay. חוק, בהנחה שיש כזה תגידי... חוק, מתיר בכלל עינויים, נעשה לו נזק, אני לא יודעת אם הפיך או בלתי הפיך, אני לא פסיכיאטרית ואני גם לא רופאה, ואני לא יודעת למה מחכים, למה מחוקקים, כל ה-120 נבחרי ציבור שנבחרו על ידי ציבור ואמורים לחוקק חוקים שמגינים על הציבור, איך הם יושבים ומגיעים לעבודה
עורכת הדין חנית פינס, אני מבין שמדובר באחיין
שלך, כן. הציבור, כן. מממנים.
אני מבין שמדובר לא באחיין שלך, נכון?
כן, ובין היתר יש,
תגידי, מה תרגישי, או מה תגיבי, אם יתברר לך בסופו של דבר, שהאחיין החמוד הזה, שהיום את נלחמת על זה שלא נותנים לו לישון, ושמעקמים לו את הכיסא, אם יתברר לך...
לא מעקמים לו את הכיסא, הם גמרו לו את הגב.
אם יתברר לך שהילד התמים הזה באמת רוצח, מה תגידי?
אני אגיד שצריך לשנות את א', אני לא חושבת שזה יקרה, אבל אני אגיד שצריך...
בהנחה שזה יקרה, תיאורטית.
צריך שיהיה פיקוח על השב"כ, כי יושבים שם כל מיני אנשים מפוקפקים, שאם הם יכולים לעשות כזה, כאלה דברים לעצורים, ואני אגיד לרשות המחוקקת שהיא לא יכולה להמשיך וללכת לישון, כי אם הרשות, אם החוק באמת מאפשר את זה, אז לא עלינו, זה יכול להיות מחר הנכד של היועץ המשפטי, והאח של שרת המשפטים, ולא עלינו שבחיים אף אחד לא יתנסה בזה. זה מדינה דמוקרטית שמתפארת בהומניות והומניטריות שלה. יש דרך לחקור, יש דרך לאכוף חוק, יש דרך לנהל מערכת משפטית תקינה במדינה שמתפארת כמחוז הדמוקרטיה במזרח התיכון, וזה בושה וחרפה.
אוקיי, אנחנו נרצים לסיים בדברים הללו.
עברו על אמנת ג'נבה, צריך לפנות להג, לא עושים דברים כאלה, ואין אחד שצריך ללכת לישון בשקט, כי לא עושים, לא ככה הם עושים את החוק.
תודה, שיהיה בוקר טוב, אנחנו חייבים להתקדם הלאה, תודה לך. בוקר טוב. ירום בלום, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, האמת היא שאני כמעט סגרתי את הטלפון מהשטויות ששמעתי עכשיו. לא נעים לי פשוט לא ככה, כי פשוט הקמפיין המתוזמן הזה של ליצור דלגיטימציה כלפי שבת.
שנייה, נספר למאזינים שאתה היית בעבר בשבת, כן.
נכון. אני רוצה לומר כמה דברים. אחד, יש פה איזשהו קמפיין מתוזמן מאוד של יצירת דלגיטימציה כנגד השירות. יש שירות טוב ויש שבק רע. שבק טוב זה שבק שמטפל בערבים, כשמגיעים לטרור או חשודים בטרור או יהודי, אז זה שבק רע. אני צריך לומר כמה דברים. הטיפול של שבק ממוקד בקבוצה מאוד מצומצמת של טרוריסטים קיצוניים שביצעו ומבצעים טרור, או חשודים שביצעו ומבצעים טרור. זה לא נגד המתנחלים או נגד ציבור כזה או אחר. צריכים לזכור את זה. הטיפול הזה ממוקד מול יעדים טרוריסטים.
בדיוק ככה השבק מוציא הודעות ממחבלים ערבים שביצעו
פיגועים. אני חייב לומר כמה דברים, כי מה ששמעתי פה מעורכת הדין שהיא קרובת משפחה או דודתו של העצור, צדיק, עשו ממנו צדיק גדול. החוק מבהיר בצורה מאוד ברורה מה מותר ומה אסור, על פי קריטריון זה מתנהלות כל החקירות של שבק. מטבע הדברים, מאחר ומדובר בחקירות של התארגנויות טרור מסוכנות, שיש חשש, וזה הסוגיה, שמחר הם יבצעו פעילות טרור נוספת, פיגועים עתידיים, מה שנקרא, מאפשר החוק נקיטת צעדים מחמירים יותר. ובמקרה הזה, ובמקרה שאנחנו מדברים עכשיו, מדובר בחקירות של חבורה, של חבר'ה שעושים הכל כדי להדליק חומרי נפץ מול מוקדים הכי רגישים במזרח התיכון, הר הבית, גירוש גויים, הצתה של, של פלסטינים חפים מפשע, השריפה בדומה זה רק אחד מהדברים, ההריגה של חפים מפשע בדומה, מזרק הבליה, שבק חצב לפני פחות מחודשיים פיגוע נוראי שניסו לעשות של הצתה במזרק הבליה של בית, ובכפר מלק של אוהל, ולכן יש פה איום דרמטי, איום דרמטי של רצח חפים מפשע, וזה מה שהחבורה הזו, שקורא לעצמת חבורת המרד או קבוצת המרד, היא זו א' שחשודה שעומדת מאחורי כלל הפיגועים החמורים שבוצעו מאז.
טוב, תגיד לי, כמה שאלות קצרות יש לי אליך? אתה השתתפת בחקירות מן הסוג הזה?
אני לא השתתפתי בחקירות, אני ליוויתי חקירות, אני מכיר חקירות.
אתה יודע לומר לנו מה העינויים שהיא מדברת?
תקשיב, אין עינויים, אני... קודם כל תמחקו מהפרוטוקול את הסיפור של עינויים, יש...
מה זה מה שהם טוענים?
מה הם איתנו? בואו אנחנו עכשיו ננתח, אם הבן שלך חס וחלילה היה נאשם ברצח, מה הקו של עורכי הדין היה? שגבו מהם עדויות בלחץ, שהלחץ היה בלתי סביר,
לא, אבל ברור שחקירה בשבק היא לא חקירה במחוז ירושלים, כן? היא קצת מורכבת יותר.
החקירה מתנהלת על פי חוק, היא מלווה על ידי יועצים משפטיים.
מה זה על פי חוק? תתאר לנו, מהו עינוי חוקי? איך מותר לענות באופן חוקי?
אין עינוי, אני רוצה שנמחק מהפרוטוקול.
לא, לא לתת לך לישון במשך 20 שעות, זה עונש נוראי.
גם זה לא מדויק. אולי כמות השינה זה לא כמות השינה שאתה ואני נשען כשנהיה במלון הילטון. אני מציע שנביא לאותם נחקרים סושי, כשר כמובן, ושהם ישבו במלון הילטון ולחקור אותם שם הכי טוב.
תשמע, הכי קל ללכת לאן שאתה הולך.
למה הכי קל? אתה יודע מה? בוא נגיד שיש עינויים, אין עינויים, זכויות הנחקרים נשמרות, שמעתי פה שהיא אמרה שלא לקחו אותו לרופא, שקר וכזב, כל הטענה בנושא בריאות מופנית לשירות בתי הסוהר, שהיא גורם הכליה, והיא שאמור על הטיפול הרפואי טוב. במהלך המעצר.
ירון, תקשיב רגע. ירון, יהיה לי יותר קל לנהל אתך את השיחה, אם לא נדבר על המקרה הספציפי הזה. כי המקרה
לא, כי המקרה הספציפי... לא. ממש לא. אני רוצה לומר כמה... אנחנו חייבים כן נדבר על המקרה הספציפי, כי קודם כל מדובר פה בחבורה של טרוריסטים.
בסדר, הבנתי. אני רוצה ללמוד ממך... מה שנקרא קצה גבול היכולת של השב"כ לענות מה שנקרא
אני לא מתכונן לשתף פעולה עם שיחה שבו אתם טוענים ששב"כ מענה שב"כ עובד על פי החוק.
אז בוא ספר לנו מה כן עושים להם.
תקשיב, קודם כל כל הנחקרים האלו והפרשייה הנוכחית כולם ראו בערכות מעצר שופטים, כל הערכת מעצר הגיעה לבית משפט עליון, מאחר והעורכי הדין עשו הכל כדי לשחרר אותם, או לגרום למצב שהם ייפגשו עם עורכי הדין.
ירון, אתה לא משתף אותי פעולה.
שנייה.
אני מנסה כמה דקות לשמוע ממך, מה יקרה כשאני אגיע לשב"כ.
מה יקרה? א', אני אומר לך שוב, אתה תפגוש אנשים מדהימים שעושים עבודה, שתכליתה היא לסכל פיגועים. אחד, ולחשוף פיגועים. שתיים. דבר שני, אתה תמצא מכל גווני הקשת חוקרים ורכזים.
מרביצים שם? זה נכון שמרביצים?
אני שוב אומר לך, אני לא יודע מה זה מרביצים.
סתירות למשל. סתירות.
תקשיב, אם הופעל לחץ פיזיקל על נחקר שביצע או מתכנן לבצע פיגוע, או שמה שנקרא...
מה זה לחץ פיזיקל? יופי, אנחנו מתקדמים. מה זה לחץ פיזיקל?
אנחנו לא מתקדמים, אנחנו גם לא נתקדם. מה שאני מנסה לומר לך...
טוב, אני רואה שאי אפשר איתך.
לא, כי אתה מנסה... תקשיב, אתם נותנים פה במה לעורכי דין ולמשפחות שמסלפים את כל הסיפור. פתאום הפכו להיות מנאשמים למאשמים. ממש לא ככה דבר. חבר'ה, מדובר פה בחבורה קטנה מאוד של קיצוניים אנרכיסטים, קודם כל מי
נפגע בראש ובראשונה, זה ציבור המתנחלים וציבור המתיישבים ביהודה ושומרון, כי מחבק, כי ברגע שפיגוע מצליח בכפר פלסטיני, הפלסטינים יוצאים לפיגועים והם פוגעים, ומי שהם רואים ראשון, מי הם רואים ראשונים, את המתיישבים היהודים, שהם אנשים פשוט מדהימים ונפלאים, ופשוט אנחנו פוגעים באותה אוכלוסייה, לא אנחנו, הם פוגעים באותה אוכלוסייה, ולכן אנחנו צריכים לזכור מה הולך פה.
Okay.
תסתכל את הקו, תסתכל מה שקורה פה בשלושה ימים האחרונים, נותנים פה במה לאותם עורכי דינים שמנהלים פה קמפיין הכפשה שממומן על ידי חננו, בוא לא נשכח את זה. הפעילות והחקירה...
כן, אתה אומר מנהלים קמפיין הכפשה, אבל כשאני שואל אותך מה באמת עושים להם, אתה לא מוכן לומר, אז אין טעם להמשיך בשיחתנו.
א', זה ממודר, אני מקווה שלפחות...
בסדר, אם זה ממודר, אז אני לא יכול... תקשיב, היא עולה לשידור וטוענת טענות חמורות. אם אתה לא מוכן...
אני טוען שאתה תקשיב,
אז המאזין שומע, והוא לא יודע מה לחשוב.
אז אני אומר לך שכל מה, אני אומר לך ולמאזינים שכל מה שעורך הדין המכובדת אומרת שקר וכזב.
Okay.
אני טוען שלחץ פיזי מתון מותר בחקירה, כל האמצעים מותרים לפני ביצוע האקט.
לא שאלתי אם זה מותר או אסור, שאלתי מה זה, מה זה לחץ פיזי מתון, אבל אתה לא תענה, אז חבל על זמננו. ירון בלום, לשעבר בכיר בשב"כ, אני מודה לך על השיחה הזאת, תודה
בוקר טוב.
וכמובן חשוב להדגיש, אין באייטם הזה שום דבר שבא לתמוך במעשים נוראים של ללכת ולרצוח אנשים, לא משנה אם יהודים או ערבים. השאלה כאן היא שאלה מהותית, מה באמת קורה בשבת? שאלה מעניינת. אגב, לא רק על יהודים, אלא גם על ערבים. איך מוציאים הודעות? איך גורמים לאנשים להישבר ולומר, אוקיי, אני זה שעומד מאחורי זה, או דוד שלי, או שכן שלי. פרסומת, מיד נשמע.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם מרדכי לביא.
בינתיים בישראל ממשיכים לעקוב אחרי מה שקורה בגבול הצפוני. מאז חיסולו של קונטר, נסראללה מופיע מול התקשורת ואומר, גבירותיי ורבותיי, אנחנו איננו זקוקים לחקירות, התמונה שלנו ברורה לחלוטין. ישראל... היא, ורק היא זו שעומדת מאחורי חיסולו של האיש, אנחנו נגיב בזמן ובמקום שיתאים לנו. קובי פינקלר, כתבנו לענייני צבא וביטחון, שלום, בוקר טוב.
בוקר אור.
נסראללה מאיים?
תשמע, א', יש לומר בכנות וביושר. מזה 15 שנים, כאשר הוא מאיים, אז הוא גם מקיים. עכשיו תלוי על מה הוא מדבר, ודיברנו על זה גם אתמול בבוקר. הם לא רוצים ללכת למלחמה, והם לא ילכו למלחמה. אבל תגובה תהיה, וזה יכול להיות בדמות מטען חבלה, וזה יכול להיות בדמות טיל קורנט לעבר שיירה של צה"ל שעוסקת בפעילות ביטחון שוטף באזור, וזה יכול להיות גם בחוץ לארץ. אבל הם לא ילכו עד כדי מרחק של מלחמה, כי זה לא בגלל שזה לא רק הזמן והמקום המתאים להם, כי פשוט קונטר הוא לא הסמל שלהם, הם הולכים על סמלים. קונטר הוא בשבילהם פועל, שחור, שעשה עבודה עבורם
כן,
עבודה.
כן, נסראללה התבטא בצורה מאוד מאוד חמימה בנאום כלפיו, אחינו, לוחמינו, כאילו שמדובר במישהו שמילדות הם ככה מחדדים את הנשק בקרב מול האויבים.
אבל אפילו הוא סיפק וניפק, אני לא יודע אם שמת לב למילים שלו בערבית, כי אני לא דובר את הערבית האלבוריה, בכלל לא, אבל הוא ניפק שם הסבר מאוד מעניין, הוא סיפר שהוא נפגש לפני מספר ימים עם קונטר, עם אותו סמיר קונטר הרוצח הזה, ואותו סמיר קונטר סיפר לו שהוא מתכוון לבצע פיגוע תופת גדול ממדים ורחב היקפים בשטח מדינת ישראל. ולכן כשמדינת טוב. ישראל באה כלפי העולם, יש לנו תשובה ניצחת גם לדבר הזה.
תשמע, העסק הזה מאוד מעניין, אגב, לא רק בישראל עוסקים בו, אלא גם בעולם הערבי,
חוץ ממדינה אחת, מוטי.
נו.
המדינה הכי חשובה בנושא הזה, הייתה צריכה לפתוח את הפה ולדבר, אבל היא לא עשתה זה שום דבר.
מי, סוריה?
לא, רוסיה.
רוסיה כבר לא מדינה. רוסיה בסדר, רוסיה איתנו בעניין הזה, לא?
אבל היא לא דיברה אף מילה, תשמע.
היא לא דיברה, משום שהיא לא, אתה יודע, בוא נגיד ככה, ברור ש... ישראל לא הייתה עושה את הפעולה הזו בלי תיאום רוסי, אוקיי?
היא גם לא מסוגלת לעשות. היום המקמים של הרוסים, ה-S-400, המקב והטילים שלהם מסוגלים להיערת כל נקודה במדינת ישראל, רואים כל דבר, שומעים כל דבר.
טוב, אבל שנייה, אני רוצה לדבר איתך על משהו אחר. מה שמעניין זה שמתברר שהאיש היה במחלוקת גם כן ערבית, ומתברר, למשל, דוגמה, איזה עיתונאי מלג'זירה מצייץ את המשפט הבא, האיש יצא מהכלא הישראלי עם קרס ודוקטורט, וכך נראה סורי שיוצא מהכלא של אסד, והוא שם תמונות של שניהם. זה, יש גם מה שנקרא אפקטים לתהליך הזה, שהעולם הערבי פתאום רואה את ההבדל בהתייחסות של ישראל כלפי אויבים, ובהתייחסות של העולם הערבי כלפי אויבים.
נכון, עשה את זה בצורה יפה, וזה גם, אני, כל הדברים האלה, אני באמת אומר לך, הם משמשים לישראל כי כלפי מכוח, וכבר הבוקר הזה במשרד החוץ לקחו את הקטעים האלה שנסראללה, כלומר, כולל האיום הזה שהוא דיבר על כך, שהוא התכוון לבצע פיגוע במדינת ישראל, כולל הדברים שאמרת עכשיו, וכל הדברים האלה מתחברים לחבורה אחת שלמה, אבל צריך להתייחס לשאלתך הראשונה, באמת, הקונטר הזה היה שליח של האיראנים, ורק של האיראנים, אפילו אסד והמשטר הסורי מאוד התנגד לו, והוא חשב שהוא עושה לו צרות, לא מעט היו לו מתנגדים, אז לכן תגובה תבוא. אני לא בגלל שאני צריך לאיים כאן על מדינת ישראל ועל אזרחי מדינת ישראל וחיילי צהל, אבל ברגע שנסראללה אמר כבר במשך 15 שנים האחרונות דברים, הוא עשה אותם, המינון לדעת מערכת הביטחון יהיה נמוך יותר, הם רואים עכשיו את הכוננות, אתה יכול לראות היום, לא אתה ואני, אבל כרגע, אבל מי שנוסע בכבישי הצפון, ומי שהולך להר דוב או לחרמון אפילו, יכול לראות את הכוננות הרבה, יכול לראות את סוגי נסיעות הרכב של צהל שהשתנו בימים האחרונים, אבל כל זה לקחו בחשבון בצהל. לוקחים תמיד סיכונים בכל מערכה כזו, ידעו שתהיה תגובה מסוימת, לוקחים תמיד את הסיכונים, לפי מה שהיה גם בעבר.
אוקיי, אני מודה לך קובי פינקלר, כתבנו, תודה, בוקר טוב.
תודה, בוקר טוב.
עכשיו לצבי טסלר, כתבנו הכלכלי, שלום, בוקר טוב.
שנה מוטי לוי, כמה שנים לא אמרתי את זה.
וואי, הרבה שנים, כן. טוב, אנחנו צריכים לדבר על מה שצפוי להיות מחר, ולא ממש ברור אם יהיה או לא יהיה, מדברים על שביתה, לאן זה הולך?
כן, מבחינת ההסתדרות, הם אומרים, הולך וקורם, אור וגידים, עוד 21 שעות, קצת יותר, השביתה, שביתה כללית במשק תתחיל, שתכלול למעשה את כל השירות הציבורי, החל מזדות התעופה ונמלי הים, דרך הרשויות המקומיות, משרדי הממשלה, בנקים, בנק ישראל, קופות החולים, ועוד הרבה הרבה רכבת ישראל, ועוד הרבה מאוד גופים, כל מי שמעוגה תחת ההסתדרות הכללית ישבות. בינתיים יש על השביתה בבתי הספר שמתוכננת, על זה יש עתירה, כי יש המורים חתומים על הסכם שבמסגרתו מתחייבים לא לשבות, שקט תעשייתי, ולכן הם, יש שאלה אם מותר להם בכלל לשבות, בית הדין לעבודה יחליט, ובכלל יש עתירה שהונחה, ובית הדין הארצי לעבודה דרש מההסתדרות להשיב עד היום בשעה 12 בצהריים, אז יתקיים הדיון, שבו יוחלט האם להוציא צו מניע ולמנוע את השביתה, מה שלא סביר שיקרה, המניע דרך בית המשפט, כן, ברגע שהעתירה הזאת יסתיים, ייכנס המסע ומתן בין האוצר להסתדרות לנסות למנוע את השביתה למסלול מואץ, כששעון החול
טוב, הולך... נכון, עכשיו אנחנו לא ממש יודעים, בוא נגיד, לא יודעים שתהיה שביתה ולא יודעים שלא תהיה שביתה, אבל כדאי לעקוב, כי יש סיכוי שמחר, מה שנקרא, המדינה תהיה מושבתת, ואם מישהו יש לו תוכניות...
השעות הקרובות אולי יבהירו את התמונה.
טוב, תודה רבה לך, צבי טסלר, כתבנו, תודה, בוקר טוב. אנחנו מסיימים שעה ראשונה שלנו. בצוות המשדר שלנו, ישראל אוחיון, יעל היבר ומוטי קופפר, חדר החדשות אריאל שרפר, עוד מעט תשמעו אותו שוב. בשעה הבאה אנחנו הולכים לדבר על חוק האישון שעולה היום לדיון בוועדה. החוק הזה הולך להיות רחב יותר, הוא גם כן ימנע אפשרות מצעירים לעשן בבתי הספר. עושים אותו בשביל להתמודד עם גל האישון שמתחיל כבר בגילאים הצעירים, ובהזדמנות הזו אנחנו גם כן נבדוק איך כדאי שאנחנו כהורים נגיב לילד צעיר שמריח ריח של סיגריות. לדבר איתו על זה, לא לדבר, אם לדבר, איך לדבר, להתקן את הרבנים, לא להתקן, סוגיה מורכבת ולא פשוטה, היום יום הקדיש הכללי, גם בעניין הזה אנחנו באופן טבעי נעסוק. חדשות 9, עוד מעט נשוב. תהוירו, תהוירו, נוויאטו ורוסו, נוויאטו ויצרתו, אטו נפחתו בי, ויאטו משמרו בגרבי, יאטו ורוסו, יאטו ויצרתו.
בי ויתום ושמרו בקרבי ויתום עושי לדלוי ממבני וליחזירו בי ליוסי דלוי ובוי
מהדורת הבוקר עם מרדכי לוי.
שוב בוקר טוב לכם, אנחנו פותחים שעה שנייה של מהדורת הבוקר בצוות המשדר שלנו, ישראל אוחיון, יעל ליבר ומוטי קופפר. אנחנו פותחים קודם כל למה שצפוי להיות הערב בירושלים, כיכר השבת בירושלים. המוריין שלנו הראשון בנושא הזה הוא הרב אברהם בוימל. שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב. אני מבין שהיום אנשי העדה החרדית לא יהיו לבד במחאה המסורתית שהם עושים ביום הזה, נכון?
מסורתית? מה אתה מתכוון מסורתית?
עושים את זה כמעט כל שנה בתקופה הזאת.
טוב, אני לא יודע. אנחנו בכל אופן, העדה החרדית, יחד עם עולם הישיבות ושאר בני התורה, בעזרת השם, התכנסו הערב. במחאה כלשונו של מרן הרב אורבך היום בעיתון, חובה על כל אחד ואחד ללא יוצא מן הכלל להשתתף בעצרת הגדולה, זו מחאה גדולה למען כבוד שמיים, מחאה נגד כל עניין הגיוס, מחאה על הגזרות הקשות וכל השירת השם בלבבו, חובה לה להשתתף בזה, ואנחנו נמצאים בעזרת השם שמה יחד עם העדה החרדית ויחד עם שאר בני התורה בעזרת השם.
אני חייב לשאול אותך ככה, להגיע ישר לעניין במקום ללכת ימינה ושמאלה, את יודע שיש אנשים שרואים בתהליך הזה הפגנה שהיא לא נועדה להיות נגד המדינה או נגד צהל או לא על שמירת עולם הישיבות. יש אנשים שסבורים הבוקר הזה שההפגנה הזו בסופו של דבר היא הפגנה על תהליכים פנימיים אצלנו.
מה זאת אומרת? מה, אנשים סבורים שהרב אורבך קורא לאנשים...
לא, לא, אל תלך לקיצון, אני רוצה באמת לשמוע מה אתה אומר, אל תיקח לפינות.
לא, אני אומר לך...
נסך בזהירות, נסך גם אתה בזהירות, בכבוד.
אני אומר לך בשיא הכינות, אנחנו כבר 3 שנים לא נותנים לסדר היום הציבורי לעבור בשקט בנושא הזה. יש לנו עמדה מאוד ברורה, אנחנו לא חידשנו שום דבר בחודש האחרון, אנחנו אומרים את אותם דברים מלפני שנה, מלפני שנתיים, מלפני 3, אנחנו בקו אחיד, בלי שום שינויים ובלי שום הסתגלות לשום נסיבות, ולא בגלל משהו שקרה בחודש האחרון, אנחנו יוצאים או לא יוצאים להפגנה כנגד איזשהו משהו פנימי, כמו שאתה אומר, אלא על אף מה שקרה בחודש האחרון. זאת אומרת, יש אנשים שחשבו שיש איזשהו נושא שתוקן בחוק החדש, ואנחנו חייבים להמשיך ולומר את מה שאמרנו כל השנים האחרונות, כל 3 שנים, שלא השתנה כלום לטובה, להפך. אם כבר, אז קרה פה משהו נורא חמור, שקיבל...
מה זה נורא חמור? אתה יודע שצווי גיוס כבר היום אמורים להישלח לבחורי הישיבות, ואתה יודע שעכשיו היינו אמורים לשבת ולראות, לטקס היצע, מה עושים? איך מתמודדים עם המשבר שהגענו אליו בעקבות יאיר לפיד?
תראה, אני רוצה לומר... כן, אני רוצה לענות. אני חושב שאתה וכולנו זוכרים שכשהמערכה התחילה, אז כולנו חיכינו ליום שיגיע כבר 2017, כי אז כל הציבור החרדי יבין שיש פה באמת גזירה מאוד קשה שבאה אלינו בצורה של הסתגלות ועוד כל מיני דרכים אחרות איך להפיל אותנו ברשת הזאת. והנה הגענו לשנה הזאת, ובמקום שבאמת יעמדו וישבו ויתקסו איתה, כמו שהבטיחו אגב לציבור הבוחרים במערכת הבחירות, שזה הוציאו אנשים ללכת להצביע בקלפי, אתה זוכר את כל הצעקות שהיה אז. והנה הגענו למצב שהציבור החרדי נותן לגיטימציה והסכמה ומשלים עם העובדה שאין מה לעשות, והמושג תורתו אומנותו כנראה כבר לא יהיה לעולם ועד, לפחות לא בגלגול הזה פה בעולם, ועד רבה הוא גם מסכים ומפנים שיש יעדי גיוס, וחלק מבני הישיבות ומהציבור החרדי צריך ללכת לשירות צבאי, אגב זה דבר שמסר על ידי כל גדולי ישראל, ואני לא אכנס עכשיו לנושא הזה, וזהו, ובשביל זה אנחנו היום בערב שוב פעם מתכנסים, ומביאים מחאה אדירה נגד התיקון הזה, מה שהם קוראים לזה תיקון לחוק.
אל מי אתם מדברים? אל מי אתם מדברים הערב בהפגנה, בכינוס?
אנחנו מדברים דבר ראשון אל תוך עצמנו, ואנחנו בעזרת השם, כשאנחנו נהיה חזקים, אז אנחנו נוכל להשפיע גם על הסובב. אין לי ספק.
מה יש לך לענות, הרב בוימל, לאותם אנשים שסבורים שבסופו של דבר ההפגנה הזו עשויה לפגוע בשלושת מועצי גדולי וחכמי התורה? בסוף אתה יודע, יש פה נקודה רגישה.
כן. בוא, אני רוצה להגיד לך, אם אני כשאני צועד על המדרכה בבית, אני גורם לאיזשהו שכן בבניין ממול לחטוף עצבים, אין לי הרבה מה לעזור לו. יש לי אולי להדריך אותו לפנות למישהו שיטפל בנושא, אבל בדיוק בנקודה הזאת, אם יש אנשים שסבורים שישנם גדולי התורה, שכבר במשך כמה שנים, בשנים האחרונות, מתריעים ועומדים ואומרים, שיהיה בסוף פשרות בנושא, בגישה הזאת שהלכו בכל השנתיים האחרונות, אני חושב שכולנו רואים שאלה שצעקו שבסוף יגיעו לפשרה עם כל הגישה הרפסנית הזאת, אז הם די צודקים, והם חושבים שזה זכותם וחובתם להמשיך הלאה להביע את המחאה, והם עושים את זה היום בערב. יש מישהו שמרגיש נפגע מזה? אני לא חושב שזה שמביע את המחאה, יש לו איזשהו זכות לשתוק על המחאה שלו. זה שמרגיש נפגע, יצטרך לשבת עם עצמו, באמת לעשות חושבים מה קרה פה בשנתיים וחצי האחרונות, שנציגות חרדית שנשלחה לכנסת בשביל לעמוד כחומה בצורה ואיתנה נגד כל מזימה כזו או אחרת, נעשתה בסופו של דבר שותפה, ממש שותפה פעילה לאותו חוק נורא, בדיוק, בדיוק במתכונת של לפיד העביר לפני שנתיים וחצי. לא חל שום שינוי, בוא נאמר את הדברים, לא חל שום שינוי, להפך. אם קרה משהו אחד מאוד מצער, שהיהדות החרדית...
אתה יודע מה הבעיה בשיחה שלנו? כן, הבעיה בשיחה כן. שלנו, זה... אני אביא את זה מכיוון אחר. אני השתתפתי באיזה כינוס של בני תורה לפני כמה ימים, דיבר שם גפני. הוא דיבר על בני תורה, הוא לא בשישי יצא החוצה. ואז הוא אמר שם, אנחנו בבעיה מאוד גדולה. כי מצד אחד, אנחנו לא יכולים במציאות הישראלית לצאת החוצה ולספר בדיוק מה קיבלנו בחוק הגיוס החדש. כי ברגע שנספר את זה, מיד יתחילו בגצים, בלגן, הפגנות, עניינים, עדיף לנו לשתוק. אבל מצד שני הוא אומר, יש אנשים מבית שמנסים בכל מחיר ללבות את האש, שהמחיר של זה בסופו של דבר עשוי להיות ששוב פעם ההסתה נגד המגזר החרדי תתפתח, ושוב הנושא של הגיוס יעלה על השולחן, ולא ברור איך נסיים את הסיבוב הבא.
תשמע, אתה אומר שני דברים בשמו של גפני. דבר ראשון אתה אומר, ונתחיל עם הסוף להתחלה, אתה אומר שהרב גפני נורא חושש מהסתה נגד המגזר החרדי. בסדר, אני שומע, זה שיקול. לא בטוח שהשיקול הזה הוא זה שינחה אותנו מה לפעול ואיך לפעול. בואו נבדוק מה עשינו בכל 40-50 שנה האחרונות פה במדינת ישראל, עם כל ההסתה ועם כל הלאום, עם כל מה שניסו תמיד להציג ולחפש איך לעצר את צעדינו ורגלינו. אז ידענו ועשינו ועמדנו על נפשנו בדברים מאוד מהותיים, בלי שום פשרות וויתורים. נתחיל עם חוק שירות לאומי, לפני זה היה חוק גיוס בנות ממש, ואחריו כל ההפגנות שהיו במשך עשרות שנים.
גפני אומר, אנחנו לא יכולים לענות להם, כי אם אנחנו נענה להם, אנחנו מספחים את עולם התורה. העסק הזה יגיע לבג"ץ, וכולם התחילו להתקומם. אני אספר לך יותר מזה, שחברי הכנסת החרדים ביקשו משדרים ועיתונאים בכירים, אמרו להם, תקשיבו טוב, אם הנושא הזה יעלה לשולחן ואנחנו נצטרך להגיב ולדבר וכל העסק הזה יצוף, זה יכול להרוס את כל התהליך הזה של החוק, ויכול להביא קודם כל שנאה גדולה לחרדים, ודבר שני, לא ברור באיזה קונסטלציה פוליטית אחרת יבואו לפתוח את הסיפור הזה עוד פעם.
תראה, בוא אני רוצה
להגיד לך. אי אפשר לתקוף מישהו מצד שני, להגיד לו, הוא לא יכול להגיב כי הוא רוצה להגן על עולם התורה, וזה הגיוני מה שהוא אומר, אפשר להבין. אני לא יודע אם הוא צודק או לא, כי אני לא בקיא בפרטים שהוא בקיא, אבל זאת הטענה שלו.
אז בוא תן לי לענות רגע לשאלה הראשונה של גפני, הטענה הראשונה של גפני, עניתי על השנייה אני חושב. לפני שאני אענה על הראשונה, אז סתם אני רוצה להזכיר לך, למאזינים, הרב גפני, כשהוא ידע לעמוד על דברים שלו, בכל מיני מקרים אחרים, למשל אפילו בוועדת טל שהוא השתתף בה, לא כחבר מן המניין, רק שותף, אז היה לו אמירות מאוד חזקות שם, שאם לא יעשו את מה שהוא רוצה כך וכך, אז הוא יכריז, אתה מבין, הרב גפני, הגאון הגדול הרב גפני, יכריז שאסור לאף אחד להתגייס, לאף אחד ממש, ואז תפרוץ פה מלחמת אחים. זאת אומרת, הוא באמת יודע להשתמש עם נשק איומים. יש פה רק שאלה אחת, איפה שמים את הקו האדום? מבחינת הרב גפני, הקו האדום כנראה נמצא בתחתית הסיר, ומבחינתנו, מבחינת גודלי ישראל שאנחנו צועדים לאורם, הקו האדום נמצא ממש מעל
יש המחיר. עוד אופציה, אתה יודע מה? אתה יודע מה האופציה הנוספת? אופציה נוספת שאתה לא בקיא בפרטים שגפני בקיא.
אז זהו, זה מה שאתה התחלת להגיד.
ולכן גפני יודע זה. מתי, זה. אגב, זה לא רק גפני, זה כל חברי הכנסת החרדים, כן? הם יודעים מתי למשוך את החוט ומתי לשחרר אותו, מתי להיכנס מתחת למים, מתי לצאת מתחת למים. הם מכירים את התהליכים בכנסת, עם כל הכבוד לרב בוימל, אני בטוח בדבר אחד, שהרב בוימל וחבריו עושים את כל מה שהם רק יכולים, שעולם התורה חלילה לא ייפגע, ושבחורי ישיבות לא יצטרכו ללכת לצבא, ושיוכלו לשבת וללמוד תורה. אני בטוח ב-100% שזאת הכוונה. השאלה היא, האם התוצאה של המאבק הזה יביא בסופו של דבר לזה שילמדו יותר תורה, או להפך?
אתה חוזר עוד פעם על הטענה הראשונה של הרב גפני, וקצת מוסיף עליה עוד נופך. אתה אומר שהרב גפני טוען ככה, שיש לו מידע מאוד חסוי, הוא לא יכול לשתף לא את הרבנים כנראה. אני צריך להסביר למה אני
מתכוון. למה לא את הרבנים, הרבנים? למה המועצות גדולי התורה לא תומכים בתהליך?
בוא אני אגיד לך למה לא את הרבנים. בגלל שכולנו שמענו בכל השבועיים האחרונים את ההקלטות, ובוא נדבר על זה בצורה קצת אולי לא יפה, כן, הקלטות של רבנים.
לא, תקשיב, כשרבנים רוצים לומר דברים, הם יודעים לומר את זה בצורה ברורה.
לא, אבל הרבנים כולם נשמעו, ואמרו שהם לא בקיאים בחוק.
הרב בוימל,
הם לא יודעים מה נעשה שם. הרב בוימל, אף אחד לא יודע כלום מה היה שם. הרב בוימל,
בהנחה ששמעו אותנו עכשיו חבר'ה צעירים, אתה לא בטוח שהם ירצו לשמוע את מה שאתה אומר. אותנו לימדו, וזה מה שאנחנו יודעים, שכשגדולי ישראל רוצים לומר משהו,
אני אומר אבל דבר מאוד פשוט, כולנו יודעים את העובדות האלה, אתה יודע את זה כמוני כמוך. אף אחד מגדולי ישראל לא נכנס לאובי הקורה, אף אחד, לא הרב יצחוק שיינר שאמר בקולו שהוא כבר מבוגר מספיק בשבילו להיכנס לנושא, לא הרב אדלשטיין שהפנה את הקהל, את זה שהתקשר אליו לרב שטיימן, ולא הרב פרובסקי שעשה את אותו דבר, ולא הרב דוד כהן שיש ממנו אמירות מאוד קשות נגד החוק, ולא טוב. הרב פילץ. אז בוא נשים את הדברים.
בוא נסכם רק דבר אחד, שהמחלוקת הזו היא באמת לשם שמיים.
לא, אני רוצה להסביר לך משהו, אתה שאלת שאלה, אתה כמו שהוא קושר כתרים לרב גפני וסומך עליו בעיניים עצומות, אני ממש לא ככה.
אני לא יודע, אני יודע שהוא חבר כנסת, ואני יודע שליצמן חבר כנסת, ושמקלב חבר כנסת, ושאייקלב.
אז מה יש, חבר כנסת?
אני יודע שהם מכירים את העבודה טוב ממני, כי הם שם ואני פה. אולי אתה גם בכנסת, ואני לא יודע.
חבר כנסת זה סך הכל שלוחם דרבנן. זה הכל, חבר כנסת אין לו שום מהות עצמית, אין לו שיקול דעת של תורה, הוא בסך הכל חבר כנסת, הוא משמש כתפקיד, זה הכל. בנושא הזה אנחנו לא מוכנים לשמוע שום אמירות כאלה ואחרות, שאנחנו יודעים כל מיני סודות שיביאו את התיקון הסופי לעולם התורה. אנחנו יודעים דבר אחד, כרגע יש למשל גזירת יעדי הגיוס, ושאף אחד לא יעמוד וינסה להתמודד איתנו, אנחנו נשים את זה כבר בכמה פעמים, אני מוכן לעמוד ולהתערב מול הרב גפני, על הבית שלו או על הבית שלי, האם בשנתיים האחרונות, בעקבות אותו חוק הנורא שנחקק כבר לפני שנתיים ונמשך כרגע באותו מתכונת עוד 3 שנים, האם לא קרה בחור אחד, בחור ישיבה אחד שבגלל זה הלך לצבא? אם הרב גפני מרגיש שיש לו את הזכות לוותר על נפש אחת בשביל להציל דברים אחרים, בסדר שיאמר את זה, אבל שמות ויצעיר. אחד מהשניים שמות ויצעיר, או שלא קרה כזה דבר, ושיקח על זה
ערבות. הטקטיקה שאתה נוהג מעניינת, כי בוודאי הרבה יותר קל לתקוף את גפני.
לא טקטיקה, אני אומר דבר נורא פשוט.
תן לי רק להשלים. בוודאי יותר קל לתקוף את גפני, אבל אתה מבין שמה שאתה עושה עכשיו, אתה לא תוקף את גפני, כן?
אני לא מחפש לתקוף ולא להתנגח, אני מחפש להעמיד דברים על דיוקם. הרב גפני אומר בכנסים סגורים שיש לו דרכים נסתרות להציל את עולם התורה. אוקיי, בסדר, אני מזורם עם זה. אני רק רוצה לשאול
אותך שאלה. תגיד, אתה מקבל את המשפט שאומר...
אני שואל שאלה פשוטה, האם בעקבות החוק של השנתיים האחרונות לא הלך בחור ישיבה אחד לצבא?
שאלת את השאלה הזו כבר כמה פעמים הבוקר.
ואני רוצה שמישהו יעלה לי את שיחתנו.
הרב בוימל, עוד מעט יענו לך. לסיום שיחתנו, האם אתה מקבל את האמרה שאומרת שחזקה על גדולי ישראל שלא תצא תקלה תחת ידם, או שבעיניך זה לא תמיד עובד?
כן, מפורש ככה, היות ואני רואה בעיתון בסייעת הדשמיה שהרב אורבך קורא לכל הציבור להשתתף בהפגנה, אז חזקה על גדולי ישראל בסייעת הדשמיה, ויהיה היום בערב קידוש השם גדול,
טוב.
ויבוא ציבור המונים למחות נגד גזירת הגיוס.
מודה כן, לך על השיחה הזו, הרב אברהם בוימל, שיהיה בוקר טוב ובהצלחה, ומקווה שרק כוחה של התורה תגדל בעזרת השם. מה, הפרסומות או שנעבור לתגובה, מה אתם אומרים? לא, טוב, אנחנו מיד נגיב לדברים של הרב בוימל, אבל בשביל לתת זמן למרואיין הבא, אנחנו קודם כל נשחרר את הפרסומות, כי אם אנחנו נפנה אליו עכשיו, הוא ידבר 2 דקות. אז פרסומות ומיד נשוב.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם מרדכי לוי.
הרב מוטקה בלוי, שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב, ומזל טוב לתפקיד החדש בשם שלך, שתזכה לקדש את שמיים.
אמן, תודה רבה. זהו, שאני מרגיש שהבוקר אני לא ממש עושה את זה, אתה יודע.
אם קוראים להו שדיבר איתך בוימל, אז קוראים לי לוי.
כלומר, תסביר?
שם משפחתו מתחיל ברות פי. זה הכל שום דבר סם, זה אנשים שיודעים להיחווה ולהתחפות.
זה לא שמו אמיתי, בוימל?
ממש לא.
מה שם משפחתו?
אני לא רוצה לומר, כי למה שאני אעשה לו...
מה, זה בושה שהוא נלחם?
כנראה שהוא מתבייש במה שהוא עושה.
למה? מה בושה במה שהוא אמר?
כי הוא מטריס. נגד דברי תורה, הוא אומר שהם עבר בוטל. אם שמעתי חלק מהדברים...
תגיד, תשמע, אני אגיד לך משהו, אני לא רוצה להיכנס...
הוא אומר מה שהמשכילים אמרו, דברי תורה לא יודעים, לא יודעים, בפח לא יודעים. בוא, תן לי למכור לך איזה דבר קטן. 70 שנה, יהדות החרדית חלוקה. יש את האבגונס, ואני ואתה גדלנו לא רחוק מכיכר השבס, ויש את הפעם בארבע שנים, שמים פתק, ומי שעושה בשבילנו את האבגונס בכנסת. אבי מורי, זכר צדיק לברכה, כן? ישב בבית סוהר, במחתרת הקנאית. כן, כן, בתקופת רב מרדכי אליהו. אחר כך עשה סוויץ' והתחיל לעבוד על חינוך ובחינוך, והצלה גדולה מאוד של עולם התורה המזרח. ואמר, אני חוזר בי על אותם ימים. היום הדרך היא רק בקואליציות והסכמים ובכנסת. וזה הדרך שלנו. יש דרך סאטמר, ויש דרך של החזון איש, וכל גדולי ישראל יטועים בו. עכשיו, מי שלא הלך לבחירות, וגם ניסה לחבל בבחירות, שלא יבוא להגיד דעות. יש כאלה שאוחזים חויב קודש ללכת לבחירות, יש כאלה שאוחזים בחירות את מיוס. זה שני גיסות, שני ימים, שני עולמות. אני מוכן עכשיו, הבן אדם אמר שהוא מוכן להתערב, לא משנה, גפני, לא גפני, כן, גפני, שלוחת רבון, הוא נשאר הרב שק, מחר בו, ושמח עליו, הרב יושב שמח עליו, הוא, והרב דרי, והרב ליצמן, וכל חברי הכנסת, שאלו את רבם ומורם ורבם, שספרו לזה לטלפונים שעשו פסטטר וקליטות פלוני וקליטות אלמוני. חבר'ה, יש פה דבר נפלא. הנושא הזה של חוק שירות ביטחון הוא נושא חם ולא עת, וציפור הנפש אצלנו כמו ציפור הנפש בעולם החילוני. אומרת האם העברייה, למה שבני יערק בבנך? לא. לא כולם לא מבינים את ערכת לימוד התורה. מאז ומתמיד לקחו בוועד האישי וסביחוי, והמשיכו ללמוד. אני מוכן להתערב פה מוטי בשידור.
רגע, אבל אומר היהודי שהיה כאן בשידור, שאתה אומר שלא קוראים לו בוימל, הוא אומר, רבותיי, אנחנו, אין לנו שום עניין, יש לנו עניין אחד, שהתורה תמשיך להיות, והחוק הזה שעבר הוא החוק של יאיר לפיד, והחוק הזה גורם לאנשים להתגייס, ואנחנו צריכים להילחם נגד זה. זאת הטענה שלו.
אני מוכן להתערב, כן, אסור כל כך, אשמחתי, אבל אני נניח על הסוברו האבריקים שלי, אם לקחו בחור אחד מהסטנדר לצבא. אני מוכן להתערב, אם יקחו בחור אחד, בשבע השנים הקרובות, ובעזרת השם אחרי זה נמשיך הלאה, כל קל וגל לדעת וטפל, יקחו בחור ישיבה, או אברך כהן מהסטנדר לצבא, תרשום, תקליט ותשמור. הכל דמגוגיה.
הרגע שנייה, ואתה מתנסח באמת בזהירות ובדיוק רב, באמת, אף אחד, המשטרה הצבאית לא תגיע לפונוביץ' לקחת בחורים לצבא, אבל...
ודאי מי שלא הגיש את התחייה.
רגע, אין, ואתה נגיד.
מי שלא הגיש את התחייה מחוייל.
רגע, לא, 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 מה שיקרה זה, שאולי, וזה טענה ששומעים הרבה, אולי ראשי ישיבות ידם תהיה קלה יותר על ההדק לוותר על בחורים, כי בכל מקרה צריכים לעמוד במלאי, צריכים לעמוד בהספקים, אז אולי פה ושאולי על הבחור הזה אין לסיכוי, בואו נשחרר אותו לצבא, וזה נשחרר אותו.
הנושא חזר לתר הביטחון, כמו שזה היה מאז קרום המדינה. זה שיקול דעת של שר הביטחון, אם כאן בפיצ'מצ'ס שהיה צריך לקשט. שר הביטחון והממשלה והקואליציה צריכים אותנו, יצטרכו אותנו, ולא יהיה מצב כזה. הקדוש ברוך הוא חס ומרחם עלינו. איך אמר לי עיתונאי בכיר חילוני? יושב זקן, ישיש קדוש ברחוב חזוריש בבני ברק, ומציא כבר 20 שנה את עולם התורה, מבגצים, מחוקים, מטריג, אפילו מלפיד. אפילו מלפיד. רוצים להפגין, רוצים לעשות קריאה, איזון תראה,
להם, הם צריכים גם מקורות, הם צריכים גם קצת הפופ, הפופ חונפורוץ לורץ, כזאת תראי, למה לא?
כמה אתה ציני הבוקר, נוטקיב לוי? אני לא מקבל, אני לא מקבל שכל מה שהם עושים זה בשביל לגייס
כסף. שום דבר, תפתח היום בבוקר ותראה את שלושת היומנים החרדיים ותגיד לי אם כתוב שם משהו שיש איזה גזיר אינוי רואה או משהו, אני לא יודע.
תגיד לי, האם מבחינתך...
מה, כולם ירדו מהדרך?
הרב לוי, האם...
כולם ירדו מהדרך?
הרב לוי, האם...
כולם שלחו את שליחיהם להצביע ולפעול למען החוק הזה שיהיה פה שקט. אתה יודע איפה יהיה הנפילה? אם היינו נכנסים לעימות חזיתי, אותם נערים שאני עוסק בהם בקירור, והצלחנו להביא אותם לתלמוד תורה, ולישיבה קטנה, וישיבה גדולה, והמשפחה שלהם מסתדרים לא כל כך חזקה, אם יהיה עימות, הם ילכו ראשונים לצבא.
אוקיי. לסיום שיחתנו, הרב לוי, האם אתה, כמו ששאלתי את המוראיין הקודם, האם הוא מקבל את המשפט שחזקה על גדולי ישראל שלא תצא תקלה תחת ידם? אני רוצה לשאול אותך, האם אתה מקבל את העובדה שיש רבנים אחרים שחושבים אחרת, וכל מה שהם רוצים זה רק לדאוג שחלילה עולם התורה לא ייפגע, ומותר להם לומר לתלמידים שלהם ללכת למחות ולזעוק את זעקת התורה? האם אתה מקבל את זה?
א', לא רק גדולי תורה לא נכשלים, כתוב בגמרא בחולין, של שאין הקדוש ברוך הוא מביא תקלה על בהמתם של צדיקים. אתה שומע, לא על צדיקים, על בהמתם, על רבי חס בן יויר, שהבהמה שלו לא אכלה לו מוסר. אז ודאי על בהמתם, ודאי על צדיקים ועל שלוחת הרבות.
אוקיי.
עכשיו מותר להגיד דעה אחרת. מצווה להגיד דעה אחרת. יש לכל אחד את הגדולים שלו. אבל עצור להגיד שהשרגישה שלו לא הלך בצף רשויים על רוב מיניין ופיניין של יהדות החרדית. אסור להגיד את זה.
הרב בלוי.
ומי שמתמודד עם הנוער המתמודד, מי שמתמודד עם מה שקוראים לזה נוער נושר, אני לא אוהב את הביטוי הזה, זה אנחנו, הציבור החרדי, יש לו ישיבות לרוב, ומסגרות לרוב כדי לעזור ולסייע לאותם החלשים שקשנו ומחזירים אותם חדרה לספסל הישיבה. הם לא עשו דבר וחצי דבר. הם לא רצו לדימונה ולירוחם להציל שום ילד.
אנחנו חייבים לסיים כאן.
לשם הפגונה, אין לנו חלק איתם. אנחנו נפרדנו כבר לפני 70 שנה לשני דרכים. כעת הצטרפו אליהם קנאים חדושים. קנאים חדושים שהולכים לעירייה, מחוברים לעתיני המדינה, לוקחים כסף מהמדינה, ורוצים רק למחות, שימחו נגד המדינה מהיום עד מחר. אבל לא נגד גדולי תורה. גם ברמתים לא. אוי לא נהיה מדהים, למי שפוגע בגדולי תורה. אוי נגד כל גדולי תורה.
אנחנו חייבים לסיים כאן, אני מודה לך על השיחה.
הבנתי את הכל, ושהשם יעזור, שכולנו נשב ולעסוק ונעמול בתורה, ואף בין ישיבה לא ייפגע.
אמן, 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 תודה רבה. בוקר טוב. עכשיו לסוגיה הכאובה מאוד, היום, ממש עכשיו, בשעה זו, ועדת הרווחה של הכנסת דנה בסוגיית חוק האישון, עכשיו רוצים להרחיב אותו שגם לא יוכלו להשם במוסדות חינוך. למה עושים את זה? כי רוצים להתמודד עם אותם חבר'ה צעירים, נערים צעירים שמתחילים להשן. אולי זה ימנע מהם להתחיל להשן. הסוגיה הזו מוכרת לנו מאוד, ואנחנו רוצים הבוקר הזה קצת להתעסק בשאלה, מה צריכים לעשות או איך צריכים להגיב הורים כאשר הם מתחילים להריח ריח של סיגריות מהבגד של בנם שחוזר מהישיבה. הרב חיים הורוביץ, שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב, מוטי. לא הספקתי לומר לך, בוודאי לא בשידור. מזל טוב, בבקשה.
תודה רבה. תודה רבה. אמרו לי שאתה מומחה גדול לענייני נוער, ואני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, זה רגע מאוד קשה, לפחות לחלק מההורים, כשהאימא פתאום מזהה שהבגד שהולך לכביסה, יש לו ריח של סיגריות. ולא תמיד ההורים יודעים איך להכיל את זה, או איך להגיב לזה. מה אתה חושב הכי נכון לעשות? שמגיע ילד צעיר בן 15 מישיבה קטנה ויש לו ריח חדש.
השאלה שלך היא שאלה טובה, היא נכונה לגבי סיגריות, היא נכונה לגבי כל דבר שילד בעצם נחשף אליו ומרגיש שברגעים האלה הוא איפשהו אולי הופך לגדול או הופך לחבר'ה, מה אנחנו לא נקרא לזה. רק שבסיגריות, כפי שציינת, יש כביכול את היכולת אולי לדעת, כי זה דבר שמריחים או אולי מרגישים. סתם חשוב שנדע שאם כבר מריחים את זה על הבגדים שלו, לא משהו כבר בשלב שהוא לא מסתתר יותר מדי.
אז אם נדבר
לא, בצורה לא, גלויה... לא, לא תמיד, לפעמים הוא מאשם, ולא, אתה יודע, הוא לא יודע
כן,
שזה
מגיע. בדרך
כלל המאשמים לא, לא מזהים את הריח על עצמם.
נכון, לא, אבל בן אדם יודע שכשהוא בהתחלה, אז הוא הולך לשטוף את הפה וקצת לשים על עצמו ריח שאולי לא יבחינו. באופן עקרוני, כשמזהים את הלב איזושהי בעיה, בדרך כלל כשמדובר בסיגריות, זה קצת מורכב לבוא ולהתנגד בכוח. לבוא ולומר משפט כמו, אנחנו לא מסכימים שתעשן, פה בבית לא יהיו סיגריות. זו מלחמה לכאורה עבודה מראש. מהסיבה הפשוטה, ילד שמטבעו לא נגעל מזה, או להפך מרגיש משיכה לעניין הזה, צריכים לדעת שיש רק שיטות, או של בוא ניתן לך איזשהו מבצע, מה אתה רוצה כדי להפיק, בוא נחשוב ביחד מה יכול לעזור לך לא להיכנס לדבר הזה שבסך הכל יערוס לך את החיים, יערוס לך את הבריאות, ייקח את כל הכסף שאתה מקבל מאיתנו, לבוא בצורה חיובית, לנסות ללכת עם מבצעים, כמובן ככל שהזמן מוקדם יותר, יש אפשרות למנוע את זה יותר. ככל שהילד נמצא בתוך העניין, וכמעט אבל בשום פנים באופן, לא לבוא במלחמה, לא לבוא בהצהרות, לא לבוא במצבים, דוחקים את הילד לפינה ובלית ברירה הוא ילך וישן במקומו שאנחנו לא יודעים כמה ואיך. אני מסכים איתך שזו סוגיה לא פשוטה בכלל.
לא פשוט, לא פשוט בכלל, כי יש הורים שצריכים להגיב באותו רגע, לא רק מתוך מחשבה של חינוך, אלא מתוך כאב. איך יכול להיות שהבן שלי מעשן, ואתה יודע, זה מאוד מאוד קשה ומורכב. אבל אני חושב שהתשובה לא יכולה להיות זהה לכולם. עכשיו תרשה לי להיות המחנך. מאוד מאוד תלוי מי הילד.
מאוד מאוד תלוי מי הילד, אבל ילד בדרך כלל שכואב לו לעשות דבר שההורים שלו לא מסכימים, והמשפט אצלנו בבית לא, ירתיע אותו, הוא גם לא יתחיל. מטבע הדברים, שוב, לכל כאלה שיוצא מן הכלל, באופן כמו הילדים האלה שמתחילים דברים חדשים, הם ילדים שבודקים לבד, ולא בדיוק מתרשמים.
הרב הורביץ, אני רוצה לצרף לשיחה שלנו חבר טוב, שהזכיר לי לפני 3 דקות, שהיינו יושבים ביחד בכיתה, וביד אחת היה לרבה את המקל, שאיתו היה מרביץ לנו, וביד השנייה, היה לו את הסיגריות והקווה. בוקר טוב, נפתולי.
בוקר מצוין.
בוקר... אתה זוכר איזה סיגריות הרבה ישן?
לא, אולי זה הפולאריס, או אני יודע, מה אחד מהסוגים?
תשמע, אני חושב על זה היום, זה פשוט מדהים. היינו יושבים בכיתה, והרב היה מעשן לנו מול הפרצוף. אי אפשר לתפוס את זה היום בכלל, אה?
לא, זה גרם לנו גם להתחיל לעשן בגיל מוקדם בגלל זה.
נכון, נכון, נכון.
זה ספק.
אבל אני מניח שהיינו מעדיפים את הריח של הסיגריות על פני היד השנייה עם המקל.
כן, שזה גם ברוך השם לא קיים כבר היום.
זהו, זה כבר לא קיים?
מה שאתה אומר בעצם שהגזר של פעם היה הסיגריה.
כן, תאמין לי. אני זוכר שהיה לי רבה שהיה עושה עיגולים. עיגולים, גם הוציא את העשן עם עיגולים. ואז כשהתבגרתי קצת, ניסיתי לעשות את מה שהוא עשה, עד שבסוף הצלחתי. זה בהחלט...
המודעות בכלל בתקופה היא לאישון או...
הסמל של הגדלות שלנו באותה תקופה היה שבבר מצווה קיבלנו וחילקנו סיגריות.
אתה זוכר? כן.
מה השאלה בכלל?
בבר מצווה היינו מחלקים סיגריות לחברים.
לילדים.
כן, איזה עזוי זה. וזה לא היה לא ברשות, זה היה כאילו חלק מהעניין. לחלק את הסיגריות.
ברור.
תגיד לי, אבל מה אתה מעדיף? אתה מעדיף את הרבה עם הסיגריה אחת ביד ומקל ביד השנייה, או את מה שיש היום?
אני לא יכול לבחור, כי אני הייתי בתקופה ההיא, בתקופה של היום אני לא יודע. אבל זה נוסטלגיה, וזה היה בסדר גמור.
מה, הסתדרת עם זה טוב? אתה לא קיבלת הרבה מכות, אני זוכר, בטח.
ברוך השם.
אני לא יודע, הרב הורביץ, אצלך כשהיית ילד, הייתם מקבלים מכות עם מקלות?
כן, אנחנו היינו בתקופה הזאת גם של המקל וגם של הסיגריה.
איזה סוג של מקל היה לכם? כי לנו היו כמה שלבים. היה מקל, שזה היה רגל של כיסא מעץ, שפשוט פירקו אותו וזה הפך למקל, ובשלב השני שיצאו הסרגלים ממתכת, זה היה וואו. נשמע,
אצלנו היה רבש על המקל שלו, היה כתוב מקל להרבצת תורה.
נפתולי, אתה זוכר את המקלות? תתאר לנו קצת.
אני חושב שברוך השם שזה לא קיים, עדיף לא לחזור לאותם ימים.
אתה יודע, אני אולי אומר משהו ששמע אולי לא קצת נוח לכולם לשמוע אותו, אבל שיטת החינוך הקצת קשוחה שהייתה בתקופה שלנו, אני חושב לא הביאה פירות פחות טובים מהיום.
הנה, אתה רואה את נפתולי.
בלשון המעטה אני אומר.
לא יודע.
הרעיון הוא באמת אבל להתאים את החינוך לדור.
הרב הורוביץ, אתה כנראה לא יודע על איזה מכות אנחנו מדברים. אולי אצלך היו דברים אחרים.
אני דיברתי על הגישה החינוכית הכללית של לקחת עונשים או של להרביץ, בין אם זה בבית, בין אם זה בתלמודי התורה או בבתי הספר, שהיום נגוזה ונעלמה. לא יודע אם התוצאות יותר טובות, זה מה שאני אומר סך הכל.
תשמע, מעניין אותי עכשיו אחרי הרבה מאוד שנים לדבר על זה. נפתלי, כשאתה היית מקבל מכות על כף היד, היית עם המקל, היית מספר להורים, מגיע הביתה ומספר להם, או שזה היה משהו שהיית שומר אותו בבטן?
לא, לא היה מה לשמור, כי זה היה סדר, זה היה סטנדרט, לא היה משהו חריג שאנחנו צריכים לעשות בשביל זה משהו מיוחד. אם היה קורה משהו מעבר, משהו דרסטי יותר, דרמטי יותר, אולי כן.
כלומר, לקבל מכות זה בסדר, זה סטנדרטי.
זה סטנדרטי, ומוטי, אנחנו יכולים לראות את כל הדור שלנו, ברוך השם, הדור גדל יפה מאוד.
על מה קיבלנו מכות? אתה זוכר?
כל מיני דברים, כל מיני דברים.
מה, צריך לעשות מעשה חמור בשביל לקבל מכות עם המכה?
לא, מה שזכור לי, אחד מהדברים שאני לא אשכח, זה שגילינו פשוט לילד במבחן תשובה, והרבה בדיוק ראה איזה, ועל זה הגיע עונש חמור.
אל תגיד את השם של הרבה, תגיד רק איזה כיתה זה היה.
כיתה ד'.
לא, דווקא היה שם רבה טוב.
כן. ודאי, רבי טוב, אני לא...
אני זוכר אותו מאוד לטובה.
נכון.
אבל הוא היה מרביץ, אני לא זוכר, הוא היה מהיותר טובים, לא?
כן, לא משנה, בכל זאת, אני לא אומר שמי שהיה מרביץ היה לא טוב. זו הייתה השיטה אז.
איזה ימים, להושיט את היד. וואי וואי, טוב. אבל אתה רואה, הנה התוצאות. חברים, אנחנו חייבים לסיים, תודה נפתלי שהזכרת לי, והרב הורוביץ... תודה גם, סליחה שהכנסתי אותך לשיחה של חברים לפני הרבה שנים, אבל...
שלום, שלום.
תודה, בוקר טוב.
יום טוב, שרות טוב.
בוקר טוב, יום טוב. אנחנו מסיימים להיום, נכון? בצוות המשדר שלנו ישראל אוחיון, יעל איבר ומוטי קופפר. מיד אחרינו הרב אברהם יוסף בפינה היומית שלו. יום טוב לכם, להתראות מחר בדקה לשמונה.